ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בתוך כל הספר המיוחד הזה, שיש בו בעיקר גם על רקע התקופה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו מזכירים תמיד, אנחנו נמצאים ב-40-50 השנים האחרונות לפני חורבן בית ראשון, ובהחלט התקופה הקשה, סוערת, מסובכת מאוד, אבל יש לנו איזו יחידה מפרק למד עד למד ג', יש לנו איזו יחידה של פרקי לחמה. שבוע שעבר ראינו את הבומבה הגדולה, ראינו את רכישת הנדלן, ראינו את רכישת הנדלן ערב החורבן, את התמיהה של ירמיהו, ירמיהו כלוא בחצר המטרה, ושם מגיעה אליו הנבואה המוזרה והמשונה הזאת, וצריך לומר אותה, צריך לומר אותה לעיני האנשים שנמצאים שם. הפרק שלפנינו זה אותו מהלך, הוא לא אומר את זה לאנשים שנמצאים שם. יש פה דיון מעניין שתכף נעמוד בו בין המפרשים, איך הנבואה הזאת הגיעה אלינו, אבל בכל אופן מדובר בפרק גדול מאוד מאוד של נחמה בהמשך למה שמופיע בפרק ל"ב. וממילא המשמעות, אנחנו כדרכנו נתעכב על נקודה אחת או שתיים בפרק הזה, נעבור על כולו, ובעזרת השם בסייעתא דשמיא, אז אני לא בשבוע הבא, אנחנו חוזרים לפרקי התוכחות, צדקיהו, נבוכדנצר, חגיגה שלמה. זה בכלל לגמרי לא סימפטי לנביא להתעכב בסוגיית העבדים, דברים נוספים שיש לנו בירמיהו, אבל בהחלט היום הפרק הוא פרק של נחמה. עכשיו בואו נראה מה מתרחש בפרק שלפנינו. כמובן שהכותרת, ויבר השם אל ירמיהו שנית והוא עודנו עצור בחצר המטרה ללמוד. זאת אומרת, הכותרת הזאת מחברת אותנו בקשר בעל ינתק עם פרק ל"ב, כי פרק ל"ב זה הפרק שבו ירמיהו נמצא בחצר המטרה, וממילא הדברים הם מחוברים אחד לשני. ההבדל הגדול הוא שבפרק הקודם כתוב שירמיהו עושה את כל המעשים לעיני האנשים שנמצאים איתו בחצר המטרה. כאן הפרט הזה לא מופיע, ולכן הפרשנים אומרים שניתן להסביר שני הסברים. אחד, יכול להיות שהוא אמר את הנבואה הזאת לכל העם בירושלים אחרי שהוא משתחרר מבית הכלא, ויכול להיות שהוא כתב את הנבואה הזאת בשעת מעשה, והוא פרסם אותה, היא כתובה בספר, יכול להיות שהיא לא נאמרה אפילו שהדברים הללו נודעו בתקופה הרבה יותר מאוחרת. שמה שמפתיע כאן, בגלל הקשר בין פרק ל"ג לפרק ל"ב, אנחנו יודעים שהנבואה הזאת נאמרה שנה לפני החורבן. כל התשלוש הזה שיש לנו בירמיהו שהוא מנבא ב-40-50 השנים האחרונות, זה לא נכון ביחס לנבואה הזאת, כי בשבוע שעבר עסקנו הרבה בכותרת של פרק ל"ב, ואמרנו שאנחנו מדברים על שנה לפני החורבן, ואם הוא עודנו בחצר המטרה והחורבן עוד לא היה, אז אנחנו סביב טווח הזמנים הזה של שנה לפני החורבן, וזה מפתיע מאוד שבזמן הזה, בזמן שהוא הקשה ביותר במצור, הנה ירמיהו מקבל עוד נבואה ברוח הדברים שהוא קיבל כבר. וכמובן שירמיהו הוא סביר להניח מאוד תמה, מה פתאום עכשיו, מה פתאום במצב הכל כך קשה שבו הוא מצוי בחצר המטרה וכולי, הוא מקבל את הדברים הללו. גם הנבואה הקודמת, תסתכלו לרגע בפרק הקודם בפסוקים חפדלת חפי, זה מראה לנו את התמיעה העצומה של ירמיהו. הנה הסוללות באו העיר ללוכדה, והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה מפני החרב והרע והדבר, ואשר דיברת היה ואינך רואה, ואתה אמרת אליי אשר אלוקים כנרת השדה בקר הכסף והעד הדין והעיר ניתנה ביד החסדים? עכשיו אני אשקיע בנגלן? עכשיו אני אקנה פה קרקעות? עוד מעט הכספים באים, אנחנו כבר רואים את הסוללות של באות להם, מה יש לנו לעשות בכלל? אז גם כאן ירמיהו מאוד מאוד תמיה, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ותראו מה הוא אומר לו. אומר לו דברים שמנוגדים מאוד מאוד למה שראינו בתעדים הקודמות. אז ויתבר השם אל ירמיהו שנית, והוא עודנו עצור בחצר המטרה לימו. כה אמר אדוני עושה, אדוני יוצר אותה, להכינה אדוני שמור. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הבעל הבית על ההיסטוריה. יש פה ביטויים לשוניים לא פשוטים, עושה זה מלשון נקבה, מפיק אי ביחס לקדוש ברוך הוא וכו', אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לבוא ולהראות לו, אני עושה את הכל. ומה הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו? ומסתום מכולכם, ברוך השם אנחנו שותפים הרבה זמן בלימוד ירמיהו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? קרא אליי והענקה, והגידה לך גדולות ובצורות לא ידעתם. אתם זוכרים את הפרקים הנוראיים שלמדנו בחדר הזה, ואתה אל תתפלל באדם הזה, ואל תשמיע באדם, כי הנה ידני שומע אותך וכולי. מה קרה פתאום? זאת אומרת, כל מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו בעבר, הוא אומר בלשוננו, לא נעים לומר את המילים הללו, חבר'ה, נמאס, אתם לא רוצים לשמוע אתכם. די, עברנו, הצינו, שמענו, ראינו, לא רוצים שום דבר. פתאום פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, אני מבקש ממך, תתפלל, קרא אליי ואענקה ואגיד עליך גדולות ובצורות ולא ידעת. מה שונה בעניין הזה? אז כתוב בתרגום יונתן, בדף המקורות שלפנינו, במקום מספר אחד, צליק קדמי, תתפלל אליי, ואקבץ לותך, ואחו אלך רברבן ונתירן דלא ידע עתינון. אני אגלה לך כל מיני דברים שאתה לא יודע, אבל הברבנל עושה חילוק נפלא. מה באמת ההבדל בין השניים הללו? אומר הברבנל במקום מספר שתיים, ועליה אמר בירמיהו, קרא אליי והענקה, ואגיד עליך גדולות ובצורות שלא ידעתם. רוצה לומר, אתה ירמיהו אינך רוצה להתפלל אלא על בני דורך ועל גלות בבל להיותו בימיך, ואני צמתיך שלא תתפלל עליהם. אני לא רוצה שתתפלל עליהם, זה כל מה שהיו בעבר. אמנם על הגאולה העתידה קרא אליי והענקה בשרות טובות ונחמות שהן גדולות ובצורות, כלומר חזקות, ולפי שלא היה על פקידת בבל, לכן אמר לו ולא ידעת. יש פה חלוקה בין חיי שעה לבין חיי עולם. אם אתה ירמיהו, יש לך תוכניות להציל את בית המקדש? אם אתה ירמיהו, בשם העם, רוצה למנוע את היציאה של המסכנים שנותרו פה לגלות בבל, אל תתפלל אליי, אני לא רוצה לשמוע אותך. אבל אם אתה רוצה להתפלל על הגאולה העתידה, על מה שעתיד להיות עם עם ישראל, לא בימיך בכלל, גאולה, עתידה להיות גאולה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתמקח איתי בכסף הקטן, שכן יהיה כך או שכן יהיה אחר, על זה מה שדבר. מנוי וגמור איתי, בגלל אמרנו, חטאי מנשה, עבודה זרה בבית ראשון, מנשה 55 שנה מלך בירושלים, מעמיד צלם באחד, הקדוש ברוך הוא החליט שהבית הזה צריך לחרב, ועם ישראל צריך לצאת לגלות, וממילא, 100+ שנים לפני חורבן בית ראשון, גלו 10 השבטים, 11 שנים לפני החורבן, גולים החרש והמסגר, הילדים עם דניאל, כפי שהסברנו, גלו כמה שנים קודם לכן, זהו, נותרו פה עוד כמה אנשים, זה הולך להסתיים כל הסיפור הזה. על זה אין מה להתפלל. אבל אומר הברבנל, אם אתה רוצה להתפלל על הגאולה העתידה, וזה מסביר לנו את הפרק הכל כך נפלא שעומד לפנינו. אנחנו נראה על איזה רעיונות, על איזה דברים הנביא מדבר, וזה לא דברים שאפשר לעשות אותם בעוד כמה ימים לפני שיהיה חורבן, אלא זה משהו אחר לגמרי. החובה להתפלל, להתפלל על העתיד. עכשיו הוא מתחיל כמובן בדברים הרעים, ושימו לב, הגשנו את זה כמה וכמה פעמים, הכוח המיוחד של הנביא שהוא רואה בהווה דברים שעתידים להיות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד, אני בעזרת השם בעוד 3/4 שעה נוסע לחתונה של יעקב אלפרי. עכשיו אני לא יכול להגיד אני עכשיו נוסע לחתונה, כי עכשיו אני נמצא בשיעור, אבל הנביא יכול בהווה לתאר דברים שעתידים להיות. זה הכוח של הנבואה, זה הדבר המיוחד בעניין הזה. אז מה הוא אומר? אני בפסוק ד', כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל על בתי העיר הזאת ועל בתי מלכי יהודה הנטוצים. הם עוד לא נטוצים. עכשיו, כל אחד יכול להגיד לי, כל מי שהיה אי פעם באזור קרבות, נכון שעוד לא כבשו את ירושלים, אבל כבר התחילו בפעתים לשבור את הבתים, להרוס אותם וכולי, אבל עדיין ירושלים עומדת. ופה מה הוא אומר? על בתי העיר הזאת ועל בתי מלכי יהודה הנטוצים אל הסוללות ואל החרב, באים להילחם את הכסדים ולמלם את פגרי האדם אשר הכיתי באפיר וחמתי ואשר הסתרתי פניי מהעיר הזאת על כל רעתם. זאת אומרת, הנביא מתאר כבר עכשיו, שנה לפני החורבן, את כל הקטסטרופה שתהיה פה בירושלים, ובכל אופן, ומה הוא אומר להם? זאת אומרת, ואשר הסתרתי פניי מהעיר הזאת, תראו את הדברים של חז"ל במדרש במקום מספר 3, אין לך שעה קשה כאותה שעה שכתב בה ואנוכי אסתר אסתיר פניי בעת ההיא. אסתר פנים של הקדוש ברוך הוא זה דבר נורא והיום. אין לך שעה קשה. חז"ל דורשים את זה על אסתר. אסתר מן התורה מנין, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא וכו' וכו'. אבל אין לך שעה קשה כזאת כשירמיהו מדבר על אסתר הפנים של הקדוש ברוך הוא, ואז מה הקדוש ברוך הוא מבטיח? זאת אומרת, מה בדיוק יהיה פה? מה עתיד להיות בירושלים? הנני מעלה לה ארוחה ומרפא ורפאתיו, וגיליתי להם עטרת שלום ואמת. עטרת זה, עטרת בתף כמובן, זה ביטוי לשפע. זאת אומרת, עתירות מדע. מה זה עתירות מדע? מקום שיש בו הרבה מדעים, הרבה עניינים וכו'. זה עתיר, זה גדול וכו'. אז הקדוש ברוך הוא אומר שהוא יעשה את כל השפע הזה, והשיבותי את שבות יהודה ואת שבות ישראל. שימו לב, מדובר פה גם על החזרת עשרת השבטים, והשיבותי את שבות יהודה ואת שבות ישראל ובניתים כבראשונה. מה זאת אומרת? על מה מדובר פה?
על החזיר את כל השבטים ממש...
אבל מצוין, הנקודה שבני מדבר עליה. מה זה בשיבותים כבראשונה? מה ההגדרה של השיבותים כבראשונה?
הארץ.
אבל את מי? את כולם. אז תראו מה אומר הברבנאל במקום מספר 4. אלה להם ארוכה ומרפל את צרותיהם בזמן ההוא, ואמר כנגד ירושלים וכנגד הגויים ורפאתי, וגיליתי להם עטרת שלום. כי בעבור שהיה קץ הגאולה מכוסה, אמר שבזמנה יגלה להם אותו. וכן אמר דניאל, כסתומים וחתומים הגברים עד את קץ מכלל של עת עץ יגלה. ועטרת הוא לשון ריבוי, הוא רוצה לומר רוב שלום באמת שיהיה ביניהם, אבל לא יהיה כפקידת בית שני ששבו מירושלים מבני יהודה ובנימין בלבד. הוא מדבר פה על הגאולה העתידה, הוא אומר לירמיהו שנה אחת לפני החורבן, עכשיו, על מה אתה מתפלל? לא שלא תהיה גלות, הגלות הזאת תהיה, אבל תתפלל על הגאולה העתידה, כאילו, שים בצד את מה שיש עכשיו, ואנחנו הולכים בחזון גדול. ומה הוא אומר? כי בגאולה העתידה והשיבותי את שבות יהודה ואת שבות ישראל, שהם עשרת השבטים יחד ובניתים כבראשונה, רוצה לומר כי מת דוד ושלמה. ממש יש כאן אוטופיה, יש כאן מצב אידיאלי שלא היה כדוגמתו, להחזיר את המצב. ולכן כשלומדים את הפרק הזה, לשים לב לפרטים הללו. ירמיהו לא מדבר למנוע את הגלות ולטפל באיזה גאולה מקומית קטנה, הוא מדבר על החזון הגדול. כן,
אבל יש לה
מה המחלוקת,
אם יחזור
השבטים או לא עתידים לחזור? זה דיברנו שהתחלנו שם סנהדרין וכולי שם, ובהתחלה אם עתידים לחזור או לא עתידים לחזור. אוקיי, אבל פה ירמיהו, אנחנו ראינו עדות בתחילת ירמיהו, שלמה למשל חולדה מתנבא? כי ירמיהו עשרת השבטים. אז ממילא יש איזה רעיון ש... עכשיו, גם אתה צריך לזכור, כשאנחנו מדברים היום על עשרת השבטים, זה נראה לנו משהו, מבחינת ירמיהו זה אנשים שקרו 50 שנה קודם. זאת אומרת, אם ירמיהו מתנבא ב-50 השנים האחרונות, והם גלו 100-110 שנים קודם, אז זה מבחינתו דבר שקרה לפני 50-60 שנה, דבר מאוד קרוב.
היום זה כבר לא כל כך בלתי נתפס.
מה?
גם היום זה כבר לא כל כך בלתי נתפס.
גם היום זה כל לא כל כך מתנצל. בסדר, למה אתה אומר? כי התחילו לעבוד. אתה
מגלים מימים...
נכון, יש לזה דיון שלם. עכשיו, שימו לב לביטוי, ובניתים כבראשונה. מזכיר לעצמנו את הפסוק האחרון במגילת איכה, שנכתב על ידי ירמיהו, השיבנו השם אליך בנשובה, חדש ימינו כקדם. זאת אומרת, ממש כבראשונה, כקדם, אותו עניין ואותו רעיון. ותיארתי לי כל עוונם אשר חטאו לי, וסלחתי לכל עוונותיהם אשר חטאו לי ואשר חטאו לי, והייתה לי לשם ששון נטילה ולתפארת לכל גויי הארץ, אשר ישמעו את כל הטובה אשר אנוכי עושה, ופחדו ורמזו על כל הטובה ועל כל השלום אשר אנוכי עושה לה. ועכשיו, הפסוקים הנפלאים ביותר בפרק. כה אמר השם, עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אומרים, חרב ומעין אדם ומעין בהמה, בהרי יהודה ובחוצות ירושלים, הנשמות מעין אדם ומעין יושב ומעין בהמה, כל שממה, ערב חורבן, אין סוכר בחנויות, אין קמח בתחנות הקמח, בקושי אפשר לקנות מצרכי יסוד בסיסיים, מצב מלחמה, הכסבים צרים על העיר, מישהו מתחתן במקום כזה, מישהו עושה בכלל איזושהי פעולה שמחה, אף אחד לא עושה כלום. אומר ירמיהו, אומר הקדוש ברוך הוא ירמיהו בנבואה, כה אמר השם, עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אומרים, חרב ומעין אדם ומעין בהמה, בערי יהודה ובחוצות ירושלים וכו' וכו'. מה ישמעו פה? כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את השם צבאות כי טוב השם כי לעולם חסדו, מביאים תודה בית השם כי ישיר לשבות הארץ כבראשונה, אמר השם. שימו לב, פסוק זין, ובניתים כבראשונה, וכאן השיר את שבות הארץ כבראשונה, אמר השם. עכשיו כמובן, כל ששון וכל שמחה, כל חתונה, אנחנו שרים את זה ומתלהבים בזה וכו' וכו'. מה המשמעות של העניין הזה? אני חושב שהנביא מביא בכוונה את הדוגמה הזו, כי זה דוגמה לחיים נורמליים. זה דוגמה לחיים נורמליים, שאנשים חיים במקום, ואנשים מתחתנים, ונולדים ילדים, ויש משפחות, יש חיים, כשהנביא רוצה להביא לידי ביטוי צורה של התנהלות חיים שגרתית, אז הוא אומר, זאת תהיה הצורה, זה יהיה האופן. ישירו, ירקדו עם החתן ברחוב, וכולם ישמעו את הקולות הללו. כמובן שאי אפשר להתעלם מהגמרא בברכות, במקום מספר 5. אני רק אומר לך, בואו תחזיקו ככה יד בדפדוף מהיר, תראו איזו תופעה מעניינת. תפתחו לרגע, לפני הגמרא בברכות, בפרק ז' פסוק למדלת. אנחנו הכל בירמיהו. אנחנו כבר ברוך השם יכולים להתחיל לקבל פרספקטיבה על כל הספר הזה, כי בכל אופן כשלומדים כבר 33 פרקים זה משהו. אז בפרק ז' פסוק למדלת הראשון שימצא שיקרא אותו בקול רם,
יש לו נקודה מאוד גדולה,
יפה. זאת אומרת שמדברים בנבואות הזעם ורוצים להגיד מה יקרה פה, לא רוצים לשמוע קול של חתן וכלה, זה לא מתאים לנו, זה לא מזה, זה משבש את כל העניינים. פרק ט"ז פסוק ט',
כי כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, אלה משבית מהמקום הזה לנכם ולנכם, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל
כלה. מעולה. ובמקור השלישי פרק כ"ה פסוק י', ממש אלמנט שחוזר על עצמו. יפה. זאת אומרת ששלוש פעמים מופיע בספר ירמיהו שהביטוי החורבן שלא יהיה כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, והנה פה פתאום הדבר הזה יחזור לעצמו. אומרת הגמרא בברכות במקום מספר 5, ואמר רבי חלפו, אמר אבונה, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו. יש פה המון דיונים בראשונים, באחרונים, מה זה הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו? האם להיות בחופה זה לשמח? האם צריך לאכול? מה המשמעות של הדברים האלה? נושאים מעניינים, לא, לא העניין שלנו כרגע. עובר בחמישה קולות שנאמר כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את השם צבאות, ואם מסמכו מה שכרו? אמר רבי יהושע בן לוי, זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות, שנאמר ויהי ביום השלישי להיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד עליו, קולות שניים, ברקים שניים, קול שופר, ויהי קול השופר, בקיצור שם הכל 5, והאלוקים יעננו בקול. איני, ואומרת הגמרא, והכתיב וכל העם רואים את הקולות, אז זה לא קולות ששומעים, זה קולות שרואים, זה גם דיון גדול איך להבין את זה. אומרת הגמרא, אותם קולות בקול למתן תורה, זה כל העם רואים את הקולות, זה לפני כן, זה מתן תורה, היו 5. אבל יבואו אמר כאילו הקריב תודה, שנאמר מביאים תודה בית השם. רב נחמן בר יצחק אמר כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, שנאמר כי ישיב את שבות הארץ כבראשונה, אמר השם. יש פה במערכה מה המשמעות של חמש קולות. אני לא בקיא מספיק בלשון הקודש ובדקדוק, אבל שימו לב מה הוא אומר פה. מבואה אלו חמישה קולות עם חמישה קולות של הדיבור, שהדיבור מתחלק לפי מוצא אותיות בום מף מהפה. כל אחד שומע בום מף, אתה לא, זה לא יוצא מי, זה יוצא מהפה. דקלנית מהלשון, דקלנית, זאת אומרת כל אחד מרגיש את זה, זסרש מהשיניים, זס, ממש כל אחד יבדוק את עצמו, יראה שהדבר הזה הוא ככה. גיחת מהחך, ההכה מהגרון, ואין אין אותיות שהתורה ניתנה בהם, ולא בכל פשוט של המורה על דיבור מה. וזה שאמר שראוי לשמח התן בכל הדיבור הכולל חמשת מיני קולות, ש... תמיד מה קורה כשבאים עם החליפה לשיעור ומהלכים יש את המחשיר, אני כבר טלפון אחרי שבושי בסנצח זה פיקוח נפש. כן, העת ותאר כן? רבנו, אני באמצע שיעור, אני באמצע שיעור, את פשוט החליפה איתי, אז עניתי לך. נדבר אחר כך. להתראות. חשבתי שהוא מביא איזה דבון עם מילואים בישיבת הכותל. אז אמרתי, זה מצריך, זה... אחד האלה שנרשמו, יש לו בעיה עם הצבא. לא.
בוגי יעלון נפתור אותה. אז בקיצור, אז יש כאן דיון, יש כאן דיון שלם על על הקולות הללו, ושימו לב שחוץ מהעניין כולו, מה כתוב כאן? מביאים תודה בית השם. אני חושב שלפני 30 שנה ישבתי בשיעור של הרב הגבי, וזה נחרק לי בלב, הנקודה שהוא אמר, וכמובן שבמשך השנים למדנו קצת, מה מיוחד בקורבן תודה? אז הרד"ק אומר, למה מדובר פה על קורבן תודה? אומר הרד"ק במקום מספר 6, ולא אמר חטאת ואשם, לפי שבזמן ההוא, אותו מערך שהברבנל הולך בו, אנחנו מדברים על הגאולה העתידה, לא יהיו בהם רשעים וחוטאים, כי כולם ידעו את השם. וכן אמרו חז"ל, כל הקורבנות בטלים לעתיד לבוא, חוץ מקורבן תודה, פלט להם. אבל זכרתי, ישבנו בבתי מחסן, מחסה שם בכיתות על שיעור בתנ"ך ב8:15 בבוקר ועד סדר בוקר, לא בזבזו זמן של סדרים על לימודי תנ"ך, העולם היה אחרת, לא יודע אם היה יותר טוב או יותר רע, אבל היה אחרת, צריך להכיר בעניינים הללו. ואני זוכר את הרב אדם מפמפם לנו בראש שיש דבר מיוחד בקורבן תודה. לימים זכינו ללמוד קצת, ואנחנו יודעים ש כל המנחות באות מצה, חוץ משני קורבנות, קורבן תודה, מנחה של קורבן תודה היא חמץ, ומנחה של שתי הלחם בשבועות היא חמץ. מעבר לזה, כל שעור וכל דבש לא תקטימו ממנו לשאלה השם, אין חמץ בעבודת המקדש. הכל זה מצה, הכל זה משובח וסולת, איכלים סולת וכו'. שתי הלכת, דיון בפני עצמו, פעם ששלמדנו את הסוגיה באיזה ליל שבועות בבית כנסת הרמב"ן, מה מיוחד בשתי הלחם של חמץ, אבל מה מיוחד בקורבן תודה שהלחמים שלו הם חמץ? וזה מסתדר פלט פלאים בפסוק הזה. והרב אדם הזכיר את הנציב. הנציב הזה מופיע כאן לפנינו במקום מספר 7. על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו. אומר הנציב, משמעות המקרא בתכלית הקורבן הוא חלות לחם חמץ. ומשום זה מפרש את המקרא על זבח תודת שלמה. משום מה, כי לחם חמץ הוא עיקר, משום שהוא זבח תודת שלמה. ותראו את ההיגיון בקורבן כפי שמסביר אותו הנציב. והעניין, בתכלית תודה שבאה לנס. למה אדם מביא קורבן תודה? יולדת מביאה קורבן תודה, אחד עבר ארבעה צריכים להודות, יהודי הים וכו' וכו', הפרק המפורסם בתהילים. אז עכשיו, מה המשמעות של תודה? ותכלית תודה שבאה לנס הוא כדי לספר חסדי השם שגמל עליו. הרב אידר לא נמצא היום. למה הוא לא נמצא היום? הוא נוסע לקברות החברים שלנו, שנאמרו ביום הזה לחם וסיבה בשלום הגליל. ואני זוכר את עצמנו עומדים, אני שלושה ימים קודם חזרתי מחודש מילואים בבקעה, וביום האחרון לא שחררו אותנו, אמרו, התחילה מלחמה, תעלו, לא תעלו. בסוף שלחו אותנו הביתה ממשטרת חנה, שהיום היא נמצאת ברשות הפלסטינית ליד יריחו, ואני זוכר שאנחנו עומדים פה ועושים את החשבון של הצוותים, מי בצוות ימי, רגע, ואם זה נהרג, אז גם זה נהרג, וכך וכו', זאת הייתה רמת הקרבה וההיכרות של האנשים. אז ממילא צריך לספר בתכלית תודה שבעל הנס הוא כדי לספר חסדי השם שגמל עליו. והיינו בכתיב, בהלל לך אסבח זבח תודה ובשם השם נקרא, נדרי לה השם השלם, נתבנה לכל עמו, מחצות את השם בתוכי כירושלים. ויש להבין, המאמר שישלם ידוע נגד כל עמו, מה זה שבח? והרי השם דורש... אני מדלג על הסוגריים, תהפכו את הדף השני, פשוט מה שיש פה בתוכנת מחשב, שיש הרחב דבר, הרי לנציב יש פירוש הענק דבר, ולפעמים יש לו הערות הרחב דבר. אז הסוגריים מופיעות בתוך הרחב דבר, בשורה השלישית מלמעלה. ומטעם זה ריבה הכתוב בלחם, ומעט בזמן אכילה תודה מכל שלמים. היינו, כדי שיהיה מרבה רעים לסעודה אחת ביום ההקרבה, והיה סיפור הנס לפי רוב האנשים, וארבע חלות לכהנים שהם התלמידי חכמים, ואם כן, עיקר אכילה הוא לחם חמץ, במצה הוא לחם עוני, ואינו נאכל יפה כמו חמץ. לא רק בדור שלנו מקטרים על המצות, כבר בזמנה אמרו שמצה זה דבר לא טעים, אי אפשר לנגב חומוס ותחילה עם מצה למיטב הבנתי, גם אחרי פסח. בסדר? כמו שתקוע תוספות אזרחים, והיינו גם מסיים טעם של לחם חמץ עיקר, משום שהוא זבח תודעת שלמה, תודעת שלמה במה שנחיית צמיצרה. אומר פה הנציב, אומר פה יסוד גדול מאוד. למה בקורבן תודה יש לחם? כי תודה זה דבר שצריך לפרסם. אדם שנעשה לו נס, אדם שנמצא, אדם שזכה, אדם שזה, הוא צריך להודיע את חסדיו של המקום ברבים. עכשיו, אם כל הלחמים של התודה יהיו רק מצה, מי ירצה לבוא לאכול את זה? מה, אתה מחלק לנו מצה? אנחנו יכולים לעשות את זה. אבל אם יש דין מיוחד של לחם, אז הרבה אנשים באים, ולכן בתודה יש לה הכי הרבה לחמים, אבל זמן האכילה הוא קצר ביותר. כי בשמה יעשה האדם, יזמין את כל מוקיריו, את כל אוהביו, כל חברה, ויעשה סעודת הודיה לריבונו של עולם. ממילא אם נחזור לנביא, מה אומר ירמיהו? כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את השם צבקות כי טוב, כי לעולם חסדו. מביאים תודה בית השם. מה זה חתונה? חתונה זה דבר שבאים אליו הרבה אנשים. גם כשמביאים תודה בית השם באים הרבה אנשים לפי הנציב הזה. כי מה אוכלים? לא מצות אלא לחם. והזמן שאוכלים אותו הוא קצר, ולכן עושים את זה בלחם כדי שיבואו הרבה אנשים. ממילא ירמיהו מדבר על חזרה לחיים הנורמליים לירושלים. אחד, זה חתונות, ובית, מסיבות, חגיגות. אדם יש לו קורבן תודה, הוא מביא אותו באיסי גדול, הרבה אנשים באים איתו, אוכלים, מלווים אותו, יוצאים, חוזרים, באים. בקיצור, יש פעילות, יש תנועה של אנשים, יש איזה משהו, וזה המשותף בין התודה לבין כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה.
מה העניין של הלחם?
שאנשים באים הרבה אנשים לאכול, יש הרבה לחמי תודה, ויש זמן קצר שמותר לאכול אותם. אז אדם מפרסם בלם זה כדי יודיע חסדה ברבים, אדם צריך להודיע שקדוש ברוך הוא עשה את החסד. אז ממילא, ולכן זה חמץ, זה המיוחד של הדבר, לכן הוא לחם חמץ. אז ממילא אנחנו ממשיכים הלאה. ושימו לב, אחרי השפע הגדול של בני אדם, מגיע שפע כלכלי. כה אמר השם צבקות, עוד יהיה במקום הזה החרב מעין אדם ועד בהמה, ובכל ערב נווה רועים מרביצים צאן, בערי ההר, בערי השפלה, ובערי הנגב, ובארץ בנימין, ובסביבי ירושלים, ובערי יהודה, עוד תעבורנה הצאן על ידי מוני אמר השם. זאת אומרת, יהיה פה, אנחנו לא כך מכירים את ירושלים בצורה הזאת, כי אנחנו מכירים את ירושלים כעיר של אבן ולב, לא מכירים אותה כעיר שהחקלאות מצטיינת בה.
כי הספר המדבר מאוד קרוב.
מה זה?
הספר המדבר מאוד קרוב.
נכון, אז הנביא מדבר על זה שיהיה כזה שפע של מראה, של דשא, של אוכל לצון ולבהמות וכולי, או תעבור מהצון על ידי המונה. אי אפשר יהיה לספור את הצון, יהיו כל כך הרבה, בבוקר יהיה כך, בערב יהיה כך, הכל יהיה שפע, יהיה מלא, יהיה ממש חזון החזית הימים. זאת אומרת, והנביא, אז הוא מדבר קודם כל על הבחינה של המקדש, על הבחינה של חתונה, על הבחינה של מביאים תודה ואת השם וכולי, ואחרי זה הוא לא מתבייש לדבר איתנו גם על השפע הכלכלי. והשפע הכלכלי, אנשים היו רועי צאן, יהיה להם עדרים גדולים, יהיה להם דברים מסודרים ומאורגנים, וזה יהיה הביטוי, וזה יהיה הביטוי המשמעותי של ירושלים. נקודה נוספת, זאת אומרת, אחרי שדיברנו על חזרת החיים הנורמלית, אחרי שדיברנו על השפע הכלכלי, עכשיו אנחנו מדברים על ההנהגה. מי ינהיג את העם? מי יהיו האנשים?
יש לו ככה בית צאן, אז בטוח שיצטרכו רועי צאן טובים.
מה זה רועי צאן טובים? כן. אבל השאלה אם הם ידעו...
אני איתו ההנהגה הרוחנית?
נראה מה כתוב פה. זה הדבר היפה שכתובה פה כל ההנהגות גם יחד. הנה ימים באים ליום השם, והקימותי את הדבר הטוב אשר דיברתי אל בית ישראל ועל בית יהודה בימים ההם ובעת ההיא. אצמיח לדוד צמח צדקה, צמח זה בית כמובן, מכירים את זה מכמה מקומות במקרא, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימים ההם תיוושע יהודה וירושלים תשכון לבטח, וזה אשר יקרא לה השם צדקנו. כי כה אמר אדוני, לא יקרת לדוד איש יושב על כיסא בית ישראל. ההנהגה המשפטית, ההנהגה המלכותית, אבל יש גם הנהגה רוחנית, היא נתונה לכהנים, ולכהנים הלוויים לא יקרת איש מלפניי מעלה עולה ומקטיר ממך ועוזר ועושה זבח כל הימים. הקדוש ברוך הוא אומר שהמצב יחזור לתקנו. מלכות בית דוד היא זאת שתשלוט, היא זאת שתנהל את העם מבחינת המשפט והצדק וכמובן כל היחסים הבינלאומיים וכו', ובנוסף אליה ובמקביל אליה ובתוספת אליה גם הכהנים יקבלו את החלק שלהם ואת המשמעות שלהם. זו כמובן...
מתי נאמר את הנבואה הזאת?
מה?
מתי נאמר את הנבואה הזאת? כי
ברור שזה התקיים ביום. לא הקשבת בתחילת
השיעור.
הנבואה הזאת.
למתי?
זה מה שדיברנו.
מה? מה שאנחנו מכירים שכם לא יהיה, אזבחים, לא יקומנות.
או, יפה מאוד, אז הקשבת כל השיעור. אז תכף נתבונן בדברי הילקוט, תכף נתבונן בילקוט, ממש השאלה שאתה שואל היא מקום 9. רק אנחנו עומדים כרגע במקום 8. מה החלוקה הזאת בין המלכות לבין הכהונה? כהונה ומלכות, מה המשמעות שלהם? אומר הברבנאל במקור 8, כי כה אמר השם לא יקרת לדוד איש יושב על כיסא בית ישראל, כי כמו שימלוך על יהודה ימלוך על ישראל. ואתה תדע, אומר הברבנאל, אני רוצה להעביר לך מידע היסטורי. ומה המידע ההיסטורי שאני מבקש להגיד לך? כשהיו בישראל שני אשתל שוליות, זאת אומרת שתי שושלות, אחת מהמלכים שהיו כולם נמשכים מזרע דוד, והשני מהכהנים שהיו כולם מזרע אהרון. זאת אומרת, הייתה מציאות כל השנים. יש לנו את ההנהגה הציבורית, המשפטית, היחסים הבינלאומיים וכו', ויחד עם זה יש לנו את ההנהגה הרוחנית, שזה המקדש, כהנים, הלוויים וכו' וכו'. ומה קרה? והנה כשנחלקו המלכויות ומלך ירבעם על ישראל, שלא היה מזרע דוד ולא מזרע יהודה, כי משבט אפרים, בראותו שנפסק ההשתלשלות הראשון, עשה להפסיק גם כן ההשתלשלות השני, ועשה כהנים מקצה משאר השבטים שלא היו משבט לוי ולא מזרע אהרון. כולנו יודעים שירבעם ביקש להקים מרכז מקביל לירושלים, ירבעם איבד את השנה שלו כצריך, ירבעם בונה הגליל בדן בשכם, עושה כל מיני עניינים, ומפני זה ייעד במקום הזה על שני ההשתלשלויות ואומרו לא יקרת לדוד איש יושב על כיסא בית ישראל. רוצה לומר שלא תכנה משפחתו ושתבוא המלוכה לזרע אחר, וגם לא יכלה זרעו בנקבה כעניין בנות צלופחד, כי תמיד לא יקרת לו איש, רוצה למר זכר, והוא יושב על כיסא בית ישראל כל השנים עשר שבטים יחד. וכן לא יקרת לכהנים הלוויים, רוצה לומר לכהנים שהם משבט לוי, איש שיהיה מעלה עולה, כי ישובו שני האיש תלשלויות למעמדם הראשון. זאת אומרת, מה שחשבתי שמרדכי שואל קודם, הוא ממש מדבר על חזון אחרית הימים. זאת אומרת, המקדש בנוי והכהנים והלוויים עושים שם את מלאכתם, מלכות בן דוד על טירה, והם המושלים, הם השרים, הם... ואני אומר, בואו נעצור לרגע ומתבונן בפרק של הפרק הזה. אין לי ספק שמי שלא מכיר את הפרק זה לא חידוש, אבל מי שלומד אותו ככה מקופי, אז הוא אומר, טוב, בטח אם יום יתפלל פה ש... אבל לא, לא, אנחנו לא מדברים על חורבן בית ראשון. שימו לב, כל הפרק הזה לוקח אותנו לאחרית הימים. אצל ירמיהו זה אחרית הימים, אנחנו מקווים שאנחנו מאוד קרובים לאחרית הימים הזאת. זאת אומרת, יש כאן מציאות שירמיהו ממש מדבר על מה שהרמב"ם כותב בהלכות מלכים בסוף, שמה המלך המשיח עתיד לבוא ולהחזיר מלכות ישראל וכו' וכו'. כל הדברים האלה מטופלים פה, מכל הזוויות, מהזווית הכלכלית, מהזווית המדינית, מהזווית השלטונית, מהזווית של עבודת המקדש, מכל הזוויות כולם, איך ירמיהו סוגר עכשיו כל הנבואה הזאת. תחשבו על הסיטואציה, הנבואה הזאת נאמרת לו שנה לפני החורבן, שהוא קבעו עמוק עמוק בתוך הצינוק בחצר המתנה. לא יודע בדיוק מתי נתנו לו לצאת לשירותים, מתי נתנו לו לאכול, אם היה מותר לו להסתובב לטייל וכו', ובזמן הזה מתגלת עליו הנבואה הזאת, הנבואה המופלאה הזאת של חזון אחרית הימים. בטח הוא רצה להגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, תן לי קצת איזה תנאי מחיה, ואז תגיד לי את הנבואה הזאת. אל תגיד לי, תבין, זה כמו שתופסים חייל, אני אומר לו, שמע, אתה עכשיו נצור פה ל-28 יום, אבל אנחנו מזמינים אותך לפיצה כזאת, אז מה, שמע, תאמרו לי איזה עכשיו, ש-28 יום הריר שלי יחשוב על הפיצה, מה זה יהיה לי? ומי שאוהב פיצה, אני לא מתערב בזה. אז בקיצור, זאת הנקודה שמופיעה פה. שאל מרדכי שאלה נהדרת, האם באמת בחזון אחרית הימים יופיע עניין של הקורבנות? באיזה מקום הוא יופיע? כשלומדים את זה פה זה מאוד תמוה. אז זאת שאלה ששאל אחד מחכמי האומות, זה מופיע בילקוט, במקום מספר 9. אמר רבי לוליאנה, שאל קירטיס אחד את רבי יוסי. קירטיס זה איזה סב, משל או משהו כאיזה. מה שאני רואה את תורתכם פלסטרים, זאת אומרת, זה סתם תורה לא אמיתית ולא נכונה, שכתוב, ולכהנים הלוויים, והרי חרב את המקדש ומקלו הקורבנות. הרי יהיה מצב שלא יהיו קורבנות, או בחורבן, או אחר, או לפני. אמר להם, חס ושלום, אין דבר בתורה פלסטרים. זאת אומרת, אין דבר כזה, ולא דבר של שקל, אלא כל התורה היא אמת. אמר להם הקדוש ברוך הוא לכהנים וללוויים, אם אתם עוסקים בתורה וקורבנות, זאת אומרת, אם אתם לומדים חומש ויקרא, ואם אתם לומדים את ענייני הקורבנות, רק במעשה הקורבנות וכו', מעלה אני עליכם כאילו אתם מקריבים בכל יום עולה בקלים. וכן הוא אומר, וללוי אמר, תומך מאוריך יראו משפטיך ליעקב. וכן הוא אומר, כי חסד חפשתי ולא זדה. וכן הוא אומר, זאת התורה לעולה למנחה, לא עולה ולא מנחה. זאת אומרת, יש כאן איזו דרשה, כי חזר לי מישהו בקושי. הקושי הוא שבאמת, בלי שניכנס כרגע לסוגיית הקורבנות בכלל, להתיד לבוא כל הקורבנות בטלים, איזה קורבן לא כתב?
תודה.
קורבן תודה. אז את התודה הזכרנו, מביאים תודה בית השם. זאת אומרת, זה הולך טוב. וכאן, שאלה נפלאה שמרדכי שאלה, התשובה עליה היא באמת שהעיסוק בקורבנות, הלימוד שלהם, ההבנה שלהם, הידיעה מה זה ואיך זה וכו', זאת אחרם הסיבה שבגללה רב אביגדור במשך 45 שנה מתעקש תמיד ללמד רמב"ם ספר עבודה לישיבת הכותל, שיעור ביום שישי, מומלץ לך לחטוף כמה דקות בעניין הזה. ולמה הוא חוזר? הוא תמיד אומר לי, ציוני אין דורש לה, ואת הגמרא מכירה את הבית פגישה. זאת אומרת, צריך לקרוא, שאומר, אם אנחנו, שמהחלון רואים, זה לפעמים מבין, עומדים פרק למדים עם ירמיהו, אומרים, מביאים תודה בית השם, אתה מסתכל פה, ואתה אומר, פה יביאו קורבן תודה. זאת אומרת, אתה לא צריך להעלות, לא צריך לטפס, לא צריך מצלמות, לא צריך, פשוט מביאים תודה בית השם ככה. אנחנו, אם נזכה להיות בכיתה הזאת, אנחנו נראה פה שצועדים שהאירופה מביאים תודה בית השם. מבהיל ממש, מה צריכים להרגיש בתפילה ומה צריכים להרגיש בלימוד ואיך אנחנו צריכים להתבונן בעניין הזה, מבהיל תודה ואת השם כפשוטו. אז ממילא זאת התשובה לעניין הזה. אנחנו צריכים לסיים, יש פה נקודה מעניינת בסוף הפרק, ויאמר השם אל ירמיהו לאמור, כה אמר השם, אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה ולבריתי היות יומם ולילה בעיתה, גם בריתי תופר את דוד עבדי מיות לו בן מולך על כיסו ותלווים הכהנים משרתי, אשר לא יספר צבא השמיים ולא ימד חול היד, כן הרבה את זרע דוד עבדי ותלווים משרתי אותי. עם מי הקדוש ברוך הוא קראת ברית על הקיום של העולם? מי? כי מנוח זאת ברית, עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום ויום ולילה וקיץ וחורף לא ישבוטו. כך זה הברית שהקדוש ברוך הוא קורא אחרי המבול. אז ממילא אומר הקדוש ברוך הוא, אתם שואלים אני, אם אני אקיים את ההבטחות שלי, כמו שנשבעתי לשמיים ולארץ, כמו שנשבעתי לעולם שהקיום שלו ימשיך ויהיה ויפעל וכו' וכו', באותה מידה ובאותו עניין נשבעתי לדוד, נשבעתי לכהנים, נשבעתי ללווים, הכל הכל יימשך. אם אתם מאמינים באלף תאמינו בבית, הדברים עובדים ביחד. ויאמר אדוני ירמיהו לאמור, הלא ראית מה העם הזה דיברו לאמור, שתי המשפחות אשר בחר אדוני בהן ולמסן. זאת אומרת, אם לא הברית הוא היה מואס אותה, ואת עמי ינצלו להיות עוד גוי לפניהם. תראו עכשיו אתם מגיעים לפסוק שאין אחד שלא מכיר אותו. כה אמר אדוני, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אומר הרד"ק במקום מספר 11, כלומר, אם לא יהיה בריתי יומם ולילה ולא שמתי חוקות שמיים וארץ להיות חוק עולם, אם לא יהיה זר, לא יהיה זרע יעקב ודוד שהם אסן, אבל כל זמן שתהיה קיימת בריתי עם השמיים וארץ ועם יומם ולילה, תהיה בריתי עם זרע יעקב ודוד, עם זרע יעקב להיות גוי ועם זרע דוד להיות מושל. זאת אומרת, יש כאן הבטחה של הקדוש ברוך הוא, יש פה משהו, זה צבא בצבא מסויה, הקיום של העולם והקיום של עם ישראל. זה הולך, אם לא בריתי יומם ולילה, איך הדבר הזה? כמובן שיש המון דרשות בגמרא, אם לא בריתי ברית מילה, אם לא בריתי תורה, יש גמרא בנדרים, גמרא בשבת, בשני מקומות וכולי. עכשיו, הערה האחרונה לסיום, גם זרע יעקב ודוד עבדי אמאס, אמאס הכוונה אם חלילה לא תהיה ברית, מכחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם, ישחק ויעקב, כי ישיב את שמותם ברחמתים. אומר הרד"ק, מקום מספר 12, כתיב בשין, בסין, לא בצדיק, לא כתוב יצחק, כמו בצדיק, כי שני השורשים שווים בעניין, ושתי אותיות ממוצא אחד, שין וצדיק, והוא אחד מדלת הכתובים בשין כינוי ליצחק. ארבע פעמים בתנ"ך, ארבע פעמים בתנ"ך, פעמיים בעמוס, פעם בתלמיד ופעם אצלנו, מופיע השם יצחק בשם ישחק. אז להכיר את הפרט הזה ולדעת אותו ולהתבונן בו. אם אנחנו מסכמים, עכשיו יש מי שרוצה להגיד פה יענה יפה, למה כתוב פה ישחק ולא יצחק? כי הזרע של ישחק כולל את מי? בסדר. אז רוצים ככה, אומרים ישחק, זאת אומרת, לא, זה לא יצחק שגם עשיו הוא הבן שלו, עושים פה איזה הפרד ומשול. אז ראינו בשבועיים האחרונים, בשבוע שעבר והיום, שני פרקי נחמה עצומים שמגיעים אל ירמיהו כשהוא נמצא בחצר המטרה. התעכבנו בשבוע שעבר על הדברים שהתעכבנו, היום התבוננו על הקולות שיהיו בירושלים, על החזרת המלכות, על החזרת המקדש, התעכבנו קצת על קורבן תודה, על המשמעות המיוחדת, תזכרו את הדבר הזה, זה אף לנפל שקורבן תודה ושתי הלחם, זה המנחות היחידות שלהם שהם חמץ, זה כדי להגדיל ולהרבות וכולי, מביאים תודה ואת השם, תהיה תהלוכה גדולה, תהיה משמעות רבה מאוד לעניין הזה ולדבר הזה. וכפי שאמרנו, זו נבואה שירמיהו מקבל אותה כשנה לפני חורבן הבית, שוב בקצר המטרה. אין הכוונה, הנחמות הגדולות שמושמעות כאן, אין כוונתם לימי בית ראשון, אנחנו כבר אחרי זה, הרכבת כבר יצאה לדרך, זה התיקון הגדול לאחרית הימים, זה האוטופיה, החזון הגדול של מה עתיד להיות בירושלים. אנחנו בדרך כלל מכירים את זה בישעיהו, ופה אנחנו פרקים למד, למד ג' מוצאים את זה בירמיהו, וזה דבר מיוחד. בעזרת השם בשבוע הבא בסייעתא דשמיא אנחנו חוזרים למצב הקשה. ירמיהו מוכיח מאוד את צדקיהו. יש סיפור עם עבדים, יש סיפור עם פגישה עם מלך בבל. בעזרת השם זה ענייננו לשבוע הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.